הגענו היום לסוגיה שבשבילה התכנסנו לכל הלימוד הזה, והיא שלמות והשתלמות באורות הקודש. זה אולי יהיה הלימוד הבסיסי לכל מה שנלמד במשך השנה, מה שנלמד היום. למדנו על טעם הבריאה, וראינו הסברים שונים לטעם של הבריאה, לטעם הבריאה לפי מי שאומר אשלה ש... אין מה לעסוק בזה כי יש פער, לא ניתן לגישור בין הרצון האנושי לרצון האלוקי, ואי אפשר לדבר על רצון אלוקי להבין את לתת לו נימוק, כי אז אתה בעצם נותן חיסרון באלוקות, ככה אמר השל"ה. וראינו את הסבר של אדמו"רי חב"ד, אורות הקודש, אורות הקודש, ראינו את ההסבר של אדמו"רי חב"ד, שהסבירו, בעל התניא הסביר שהירידה אל העולם לברוא מציאות תחתונה וירודה ולגלות אלוקות בתוך המציאות הירודה הזאת, שיהיה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, זה תכלית בריאת העולם. וראינו את הרמח"ל שהסביר שמטרת בריאת העולם, מטרת המצאת המציאות, היא כדי שהקדוש ברוך הוא ייטיב לנבראים. ובזה עסקנו כבר שני שיעורים, בטוב האלוקי לנבראים, שזה הטוב היותר שלם, שהטוב הזה זה טוב שנרכש בעצמם ובזכותם, בעמלם. וכך הם ראויים אל הטוב, אל הטוב בזכות ולא בחסד. עד כאן מה שראינו עד היום. היום ניכנס לרב קוק, אתם תראו שהרב קוק אולי בסוגיה הזאת הוא, אפשר להגיד, האמיץ מכולם מבחינת צורת החשיבה שלו, כי הרב קוק לא עצר ב... למה נברא העולם כדי להטיב לנבראים, להתגלות בתוך העולם. הוא לא עצר בשאלה למה מוסיף העולם, מה הקדוש ברוך הוא רצה מהעולם. הוא גם שאל את עצמו, וזו שאלה קצת מורכבת לעסוק בה, כמו שפתחנו בזה עם השל"ה, מה הקדוש ברוך הוא היה חסר לפני שהוא ברא את העולם. הרב קוק כביכול ציין איזה נקודה של חיסרון שהייתה לקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם. אז בואו ניכנס.
מה הרב קוק,
כשהוא שואל את השאלה הזאת, מה הטעם לבריאת העולם, הוא מוכן להניח הנחה שאף אחד אחר לא, בינתיים לא הניח אותה, והיא שכביכול היה חיסרון לקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, לפני שהוא ברא את העולם. הוא היה צריך את העולם. בשלב ראשון ייצור לנו קצת קושי להבין את זה, מה זאת אומרת, איך אפשר לדבר על חיסרון באלוקות. רק כשנבין את זה בצורה טובה, תבינו שזה לא רק שהוא נמלט מלדבר על חיסרון באלוקות, הוא מדבר על, הוא רואה את העולם באופן חדש. בואו ניכנס לשאר הדברים, נבין את זה.
סיימנו,
עכשיו אנחנו בעמוד שנקרא שלמות והשתלמות, מתוך אורות הקודש חלק ב', עמודים תף קוף למד עד תף קוף למד ב'. כשנשאל הרב הנזיר, אחרי שהוא ערך את אורות הקודש, מה לדעתו הסוגיה שעומדת, אחת הסוגיות שהיא אולי המרכזית בכתבי הרב קוק, שהכל יוצא ממנה, שכל כתבי הרב קוק יוצאים מהסוגיה הזו. אז אני הרב הנזיר, שלמות והשתלמות. סוגיית שלמות והשתלמות, זה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בה. סוגיה שיש בה בשלב ראשון איזה לימוד מעמיק על טעם הבריאה, אבל בשלב שני תראו שהיא מקרינה אולי באמת על כל כתבי הרב קוק. לכן כשאתם ללמוד את אורות הקודש בחרתי להתחיל מהסוגיה הזו של טעם הבריאה, שלמות והשתלמות. אתם תראו שהיא מהווה איזה בסיס להרבה מאוד רעיונות, ויש לה המון המון השלכות בתפיסת החיים ובתפיסת עבודת השם אצל הרב. אז בואו נתחיל, נקרא ישר את הפסקה, נקרא את כולה, ואחרי זה נחזור לאט לאט להסביר אותה. שני ערכי השלמות. מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. יש לכם את זה? שני ערכי שלמות? השלמות? מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה, שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בה הוספת מעלה. אבל אם לא הייתה האפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה חיסרון, יש בה יתרון ותענוג, ואיזה מין העלאה שאנו הורגים לה כל כך, הליכה מחיל אל חיל. אשר על כן לא תוכל השלמות האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. ועל זה יש באלוקות הכישרון של היצירה, ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה, המחיה אותה הוא העילוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוהי, הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. ונחזור לאט לאט לקרוא ולהבין. מבינים אנו בשלמות האלוהית המוחלטה שני ערכים של השלמה. כשאנחנו מדברים על השם יתברך, ואמרנו את זה באחד השיעורים הראשונים בשנה, שצריך להיזהר כשמדברים על השם, אנחנו כל הזמן מדברים תארים, אנחנו מדברים בשפה של תארים. אנחנו אומרים השם רחום, חנון, ערך אפיים, וכן הלאה, הרבה מאוד תארים. אבל כל תואר שתגיד ביחס להשם תמיד זה תואר בסוף אנושי. בסוף אתה דולה אותו מהשפה האנושית שלנו, והשפה האנושית שלנו היא מוגבלת, גם כי אנחנו רק בני אדם, וגם כי נברנו על ידי אלוקים, והקדוש ברוך הוא לא משועבד לבריאה שהוא ברא, והוא לא מוגבל בגבולות הגזרה של הבריאה שהוא ברא, וכל מילה שנגיד היא מילה שמוגבלת לבריאה הזאת, והוא לא משועבד לשפה הזאת. אז לכן כמעט כל מילה שנגיד ביחס אליו היא תהיה מילה מגבילה. לכן אומר הרמב״ם שאפילו כשאתה אומר את המילה חכם, אתה חושב בראש שזה חוכמה, זה כישרון, זה רק דבר טוב. אומר הרמב״ם, ביחס להשם זו הגבלה, זו הקטנה. הוא ברא את מושג החוכמה, הוא לא משועבד למושג החוכמה. כל מושג שתגיד ביחס אליו נמצא את המקביל, מגשים, מקטין. לכן אומרת הגמרא בברכות, לך דומיה תהילה. הרמב"ם מצטט את זה כמה פעמים, שהתהילה הכי גדולה להשם יתברך זה הדומיה. לך דומיה תהילה. כל מה שאני אגיד יקטין אותך. אז אני עומד בשתיקה. וככה גם אומרת הגמרא בברכות, שהיה איזה אחד שעבר לפני התיבה, ואמר האל הגדול, הגיבור והנורא והירוי והמשובח והנפלא, והמשיך להגיד תיאורים. הלך רבה ואמר לו, זהו, סיימת את כל השבחים של השם יתברך? זה השבחים שלו? כל מילה שאמרת רק הקטנת אותו. אלא מה שהרשו חכמים להגיד, כתוב בתורה, הגדול, הגיבור והנורא, אנחנו אומרים. יותר מזה, אל תוסיף. אחד הוא נהיה תהילה. והרמב"ם מצטט את הגמרא הזאת, שבאמת, כל הגדרה שנגיד ביחס להשם, זה יהיה הגבלה. לכן צריך להיזהר לכן אומר הרמב"ם, מה הפירוש שכתוב בתורה הרבה פעמים? גם כתוב, הגדול, הגיבור והנורא. אז מה זה גדול? הוא אינסוף. אומר הרמב"ם, כל תואר, תמיד, איך תפרש אותו? תפרש אותו לא ההפך. כל תואר אתה צריך להגיד, לפרש בצורה שוללת. איזה תארים אפשר להגיד ביחס להשם? תארים שוללים. למשל, להגיד שהוא לא, לא טיפש, זה תואר שאני יכול להגיד. כי אמרתי מה הוא לא, לא אמרתי מה הוא כן. כשאני אומר מה הוא כן, אז אם אני אומר משהו מוגבל, נמצאת עם הקטין. אם אני אומר מה הוא לא, אז הוא נשאר בגדלותו. לכן אומר הרמב״ם שכל תואר חיובי שאנחנו אומרים, חיובי זה פוזיטיבי. כלומר, על דרך החיוב, חכם, גיבור, רחום, חנון וכו'. כל תואר כזה אומר הרמב״ם, אתה צריך סימולטנית לפרש בתוך המוח. כשאני אומר גיבור, הכוונה היא לא חלש. כשאני אומר רחום, הכוונה היא לא אכזר. ואז אפשרי להגיד, כי כל תואר שאתה אומר על דרך השלילה, אתה בעצם משאיר את אותו באינסופיותו. אבל כל תואר שאתה אומר באופן חיובי, אתה מתכוון אליו, נמצאת המקטין. כי המוח שלנו עובד באופן חיובי. והילד, אם אתה אומר לו לא חלש, אז הוא מדמיין גיבור. אז כמו תגיד לו כבר גיבור. אבל כשאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים לומר הרמב"ם לעשות את הפעולה ההפוכה, ולנסות כל הזמן לתרגם את זה לאופן שולל. בסדר? באמת יש מחכמי ישראל שחלקו על הרמב"ם, המקובלים חלקו על הרמב"ם בצורה מאוד מאוד חריפה. זה אומר הרמב״ם, כן, ממורה נבוכים, זה השיטה של הרמב״ם. כן. שכל אחד משלוש מידות רחמים בא לבטא מה הקדוש ברוך הוא לא ההפך. כל התארים, זה סוגיה של כל התארים. זה נושא שלם, לא ניכנס אליו, המקובלים חלקו על הרמב״ם בזה. כשאנחנו נלמד על 10 הספירות, אתם תבינו למה המקובלים חלקו על הרמב״ם, זה כשנלמד על חב"ד, בעזרת השם. בחסידות כשנגיע לחב"ד, נלמד על 10 הספירות, ואז תראו למה המקובלים חלקו על הרמב״ם. מחוקת מאוד מאוד יסודית, יש לה המון השלכות לעולם האמוני שלנו, אבל נחכה עם המקובלים. מה שאני בא להגיד, שבאמת כל תואר, יש בו איזה בעתיות להגיד אותו ביחס לשם יתברך. אבל יש שני תארים שאפשר להגיד בחופשיות, גם הרמב״ם היה חותם עליהם, שאפשר להגיד אותם ביחס להשם בלי כל דבר להפוך. תואר אחד, הוא לא צריך להפוך אותו, הוא כבר בשפה שוללת, זה להגיד אין סוף. כן, אין סוף אין שום בעיה להגיד. זאת אומרת, אין סוף, הכוונה היא לא מוגבל בשום גבול, הוא לא תחום בשום תחום של הבריאה, הוא לא מוגבל. אמרת אין סוף, בעצם לא הגבלת בשום דבר. אבל איזה תואר חיובי יחיד אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא? חיובי הכוונה היא פוזיטיבי, באופן כן ולא באופן שלא. איזה תואר יחיד אפשר להגיד עליו?
שלם.
יפה אמרתם, שלמות. אם אתה אומר עליו שלמות, בעצם אמרת אין סופי, ולכן המילה שלמות היא המילה היחידה בעברית שאפשר להגיד ביחס הקדוש ברוך הוא. אוקיי, עכשיו הרב קוק עושה פה בתוך השלמות, עושה הרב קוק הבחנה. כשאני אומר משהו שהוא שלם, יש שני ערכים של שלמות שצריך להבחין ביניהם. מבינים לנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. כשהרב קוק אומר השלמה, הוא בא לכלול שני סוגים של שלמות. עוד רגע נבין למה הוא אומר את זה בצורה של המילה השלמה. ערך אחד של השלמה, כלומר ערך אחד של שלמות, שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בה הוספה של מעלה. מה זה שלם? שלם זה כבר משהו שהוא מושלם, מושלם, אין בו שום חיסרון. והקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, באמת הכי נכון להגיד שהוא שלם בכל מיני שלמות. הוא חכם באופן אינסופי, הוא טוב באופן אינסופי, הוא יכול באופן אינסופי, הוא רחום באופן אינסופי, הוא שלם בכל שלמות. בסדר? אז אפשר להגיד את המושג שלמות ביחס אליו, זה ודאי רק מעלה. אבל עכשיו הרב קוק הולך לדקדק קצת ולהראות, כשאתה אומר מישהו שהוא שלם, יש בזה נקודה אחת של חיסרון. מה? אין לו לאן להתקדם. יפה. אין לו התחדשות. מישהו שלם, אין לו לאן להתקדם. לכאורה זה בעצמו מעלה שאין לו לאן להתקדם. אבל זה שאין לו לאן להתקדם, אין בו תנועה. אין בו התחדשות. אין בו שאיפות. אין לו חלומות. תחשבו על מישהו שהוא שלם, יש שם איזה משהו קצת משעמם. זה מה שאומר הרב במילים הבאות. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מין העלאה. יש בה זה מעלה להיות בתנועה של השתלמות. לא רק להיות בשלמות כל הזמן. השתלמות היא גם כן מעלה. עכשיו, אם היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא רק שלם, נתחיל מזה שיש איזו הנחת מוצא שנמצאת אצל כל הדתות כולם וכל הפילוסופים כולם, שאלוקים, המקור של הכל, הוא שלם. אין בו שום חיסרון, ואין בו שום גבוליות. עכשיו, אם אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא שלם, אבל שלם במובן שלנו האנושי, שפירושו מושלם, שאין לו מה להוסיף, כי כל הוספה פירושה שהוא לפני כן היה חסר, אז נמצאנו מקטינים את שלמותו, כי בסוף השלמות הזאת יש בה איזושהי חיסרון. לכן, בשלמות, תחשבי על רב כל כך גדול שהוא יודע הכל, והוא כל המידות שלו מתוקנות ופשוט מושלם, והוא יושב בבית והוא מושלם, הוא לא צריך ללמוד שום דבר, הוא לא צריך לתקן שום דבר. אז מה יש בזה? זה משהו משעמם קצת, לא? נראה בסדר, אבל כשאנחנו מתארים אותו בתואר אנושי או בתואר של שלמות, השלמות הזאת יש בה איזה משהו שהוא סטטי. בתוך המילה שלמות יש, מרכיב סטטי. ואלוקים הוא זה חיסרון. ולא נרצה לתאר אותו בצורה שבסוף יוצאת חיסרון. בסדר? לכן אומר הרב שיש, תמיד כשנגיד על הקדוש ברוך הוא שלמות, מתכוון לשני מרכיבים. שהוא שלם, והוא גם משתלם. הוא גם יש בו תנועה של השתלמות. עכשיו זה הרבה יותר מורכב להגיד. להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא שלם, זה הרבה יותר פשוט. הוא שלם, אין בו שום חיסרון, אין לו שום... הוא אין סוף. זה אפשר להגיד. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא משתלם, זה הרבה יותר מורכב. כי אם הוא משתלם, משמע... הוא לא שלם, ואחרי זה הוא מוסיף עוד. זה הרבה יותר מורכב. אבל אם תגיד שהוא רק שלם, זה גם חיסרון, כי אין בו השתלמות. חכי, עוד לא סיימנו את האמירה שלו, בואי נראה את האמירה. רק בינתיים, שני הערכים האלה של שלמות הרב אמר, הוא אמר שכדי להיות שלם בצורה מוחלטת, מבינים לנו בשלמות האלוקית המוחלטה, שני הערכים של שלמות. יש שני מרכיבים בשלמות. אחד זה שלמות מוחלטת, שהיא לא משתלמת, היא כבר סגורה, מושלם, ואחד משתלם. עכשיו נצטרך לראות איך אפשר להגיד את שניהם ביחס להשם הדברה. מושלם ומשתלם. איך אפשר להגיד את שניהם ביחס להשם? איך זה בכלל הולך ביחד? ובעיקר איך המרכיב השני אפשר להגיד אותו ביחס הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מין העלאה, יש בה איזה מעלה שאנו הורגים לה כל כך. הליכה מחיל אל חיל. לכן חז"ל אמרו שאפילו בעולם הבא, עדיין צדיקים ממשיכים ללמוד תורה, ממשיכים לעבוד את השם, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. יש עדיין עבודה. כי אם תדמיין את העולם הבא רק כאיזה משהו סטטי, אז איזה מין שלמות זאת. אולי שלם, הכל שם הרמוני, אבל איפה התנועה? בלי תנועה אנחנו מרגישים איזה שעמום. אשר על כן לא תוכל השלמות האלוקית, שנייה נצא את המשפט, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. בסדר, אני מצטרך להבין איך זה גם כן נמצא באלוקות. מה את שואלת?
גם, כאילו זה באמת מפחיד שאנשים מתעסקים פה באלוקים. זה לא יכול להתפס בעיניי. הרב קוק הוא רב גדול, אני לא יכולה להגיד מילה עליו, ובאמת איך הוא יכול להגיד שהשם הוא גם... כאילו איך הוא יכול... אי אפשר להגיד דבר כזה על השם.
כל היום מה שאנחנו עושים הבוקר עד הלילה, מתעסקים באלוקים. לא רק בשביל
התורה. זה בתורה שהוא נתן, לא באלוקים עצמו.
בעצמות המוחלטת, מי שהוא כשלעצמו, אין לנו שום יכולת לדבר. אנחנו מדברים על מה שאנחנו מבינים בשלמות האלוקית. ובגלל זה כבר מהשיעור על השלם. אנחנו מדברים על ההתגלות האלוקית, לא על המוחלט. עליו. מבינים אנו בשלמות האלוקית, שני הערכים של השלמה. הכל זה איך מצטייר בנו. מה הוא כשלעצמו, אין לנו יכולת לצאת. אבל אנחנו עסוקים כל היום, תרצי או לא תרצי, את עסוקה ברצונות שלו. אפילו מי שלא לומד תורה, עסוק בתוך הנפש, אנחנו נלמד את זה. ויש לו איזה, כל הזמן מחשבות עליו, על אלוקים, וכל הזמן זה מכה בו גלים. דיברנו על זה בתחילת שנה, אחד השבועים הראשונים בעונג והשמחה, ואנחנו נבין את זה יותר לעומק. כל מה שבני אדם עושים מהבוקר עד הלילה זה חושבים על אלוקים. אנחנו נלמד את זה, נבין מה זה אומר. מה שעשה הרב קוק, הוא נתן לנו מילים לזה. הוא לא בא לעסוק באלוקות. את צודקת, יש בזה סכנה, שכשעוסקים בזה, צריך לעסוק בזה בהבנה נכונה, במה אנחנו עוסקים, מה אנחנו לא עוסקים. לכן נדגשנו שאנחנו עוסקים, למשל, כשדיברנו ברמח"ל, הרמח"ל אמר שהוא מדבר על בעל הרצון. הוא לא דיבר על הקדוש ברוך הוא עצמו. הוא דיבר על זה שיש לו, אנחנו רואים אותו כפועל במציאות. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים בעצמות האלוקית, זה אף אחד לא יכול לדבר עליה. אבל בהתגלות של עצמות. בסדר? ועל זה יש באלוקות הכישרון של היצירה, ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. אומר הרב, לכן יש באלוקות שני צדדים. יש צד באלוקות של השתלמות מוחלטת. יש באלוקות צד של השתלמות. איך שייך השתלמות? אומר הרב, השתלמות באה ידי ביטוי בכישרון של יצירה, בהתהוות עולמית בלתי מוגבלה. כשהעולם הולך ונוצר כל הזמן, מתעלה כל הזמן, מתקדם כל הזמן, העולם בהתקדמות הבלתי פוסקת שלו מבטא את ההשתלמות האלוקית. במילים שנבין אותם עוד רגע. ונמצא שהנשמה האלוקית העצמית שבהוויה, המחיה אותה הוא העילוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוהי הקורא אותה להימצא ולהשתחרר. שני המשפטים האחרונים משפטים קצת קשים. בואו נלך לפסקה הבאה, נבין קצת יותר את כל התמונה של בריאת העולם אצל הרב, ואז נחזור להבין איך הרב רואה את העולם. אני עולה לפסקה הבאה. באמת זה פסקאות יסודיות וקצת קשות, אבל תנסו לחכות את התמונה השלמה, כשהתמונה השלמה תתבהר זה יהיה הרבה יותר ברור. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית והמצאת ההוויה? שואל הרב. מה אנחנו חושבים על מה המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא היווה את המציאות? זו השאלה שבה פתחנו. מה מטרת בריאת העולם? למה הקדוש ברוך הוא היווה את המציאות? אומרים אנו, זה הסבר שהוא מחודש אצל הרב קוק בניסוח הזה, אבל יש לו רמיזות כבר בכתבים מוקדמים יותר של חכמי ישראל, בעיקר בעלי הסוד. אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, ואין בה דבר בכוח כי אם הכל בפועל. עוד רגע נסביר את המשפט הזה, אין בה דבר בכוח כי אם הכל בפועל, אבל הרב אומר שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. הקדוש ברוך הוא שלם בצורה אינסופית, והוא שלם בצורה אינסופית לא פוטנציאל של שלמות, אלא הוא שלם בפועל. הוא לא פוטנציאל של שלמות שצריך להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. הוא שלם בצורה מוחלטת כבר עכשיו. אבל יש שלמות של הוספת שלמות. זה קראנו לה השתלמות. זה הערך השני שהרב אמר של השלמות, שבו כל הזמן יש התעלות והשתלמות. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. יש לנו שני ציורים של שלמות. עדיין אותו ציור. זה יהיה דומה מה שאני אצייר עכשיו. טיפה שלם. שלמות, אם אני רוצה לצייר שלמות, איך אני מצייר? משהו שהוא שלם, סגור. עיגול, נכון? אם אני רוצה לצייר תנועה, השתלמות, איך אני מצייר? או גל, או קו, פשוט קו. קו יש בו תנועה, בטח אם זה יהיה קו ככה. אז יש בו תנועה, תנועה של השתלמות. בסדר? אפשר גם בצורה ספירלית לצייר. אבל גם קו, קו זה תנועה. אומר הרב, כשאנחנו מדברים על השם יתברך, אני אצייר את זה ויזואלית, אבל תבינו את הערך המופשט שמסתתר מאחורי הציור. אנחנו מדברים על שני ערכים, של שלמות, משהו סגור, עגול, שלם, מוחלט, יש שם חוכמה אינסופית וטוב אינסופי והכל בצורה שלמה. אבל יש גם בחינה שהקדוש ברוך הוא שלם, לא רק בצורה מוחלטת. יש בו גם את ההוספה. אבל איך שייך הוספה ביחס להשם? אני עכשיו אגיד את זה במילים שלי ואחרי זה נקרא את זה לפנים. אני אקדים. העולם, כשהעולם נברא, נוצר מימד הזמן. מימד הזמן, קצת סוגיות מופשטות. אני מקווה שזה יהיה אפשר להעביר את זה. לא שזה יסוד, באמת, זה התלבטות מללמד את זה, אבל זה סוגיות קצת מופשטות, אבל מאוד מאוד יסודיות. הזמן נוצר כשנברא העולם. חלק מבריאת העולם היא בריאת הזמן. לפני שנברא העולם, האם היה זמן? היה איזה ציר מסוים? לא היה ציר. הקדוש ברוך הוא, אין שם עבר, הווה ועתיד. יש נצח. אין זמן. כשנברא העולם, נברא הזמן. כי זמן, לא ניכנס להגדרה הפילוסופית שלו, אבל זה מעבר ממקום למקום. כשיש מעבר ממקום למקום, נוצר הזמן. לפני שנברא המקום, אין בכלל דיבור על זמן.
זה בדיוק כמו שהרב רונן אמר לנו סיור, על אמונה, כאילו, אנחנו לא יכולים להבין במקום וזמן, כאילו השם הוא מעל המקום והזמן.
נכון. לכן, כששואלים... שמושיות. ברוכות הבאות. כששואלים מתי נברא העולם, שואלים מתי נברא העולם, התשובה היא העולם נברא בנצח. לא היה זמן קודם. כשהעולם נברא, נבראת מילת מתי. נברא הזמן. בסדר? אוקיי. עכשיו, בתוך הנצח, מתי נברא העולם? למה קדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשלב מסוים? התשובה היא, העולם תמיד נברא בתוך הנצח. כי בתוך הנצח אין זמן, אז העולם תמיד נברא. זה השורש העמוק של השיטה שהעולם תמיד היה. ראית את האמירה? ואני, זה הכנה כדי לאפשר את המשפטים הבאים שלי רק להגיד. זה אומר שאם נסתכל על העולם מתוך העולם, אנחנו מכירים את השפה של הזמן. מכירים את השפה של הזמן, אנחנו אומרים, העולם הזה נברא בשלב מסוים. אני מכיר שפה של זמן, אז אני אומר, העולם הזה, מתוכה אני חושב על המציאות. ומתוכה אני אומר, העולם הזה נברא בשלב מסוים, לפני כן הוא לא נברא, ולכן הוא כן נברא. אבל תסתכלו רגע על העולם מהמבט של הנצח, קשה לבן אדם לחשוב בצורה כזאת. אז תנסו לחשוב על העולם מהמבט של הנצח. בנצח, אין, לא מסתכלים, אבל אם היית חושבת מהמבט של הנצח, מה היית חושבת? היית אומרת, בתוך הנצח נברא פתאום עולם, אבל בתוך הנצח אין זמן. אז תמיד נברא העולם בתוך הנצח. תמיד העולם קיים בתוך הנצח. ובתוך הנצח תחשבי, שוב, בצורה ציורית, בתוך איזה אין סוף זמן שאין לו שום הגדרה, יש איזו מערכת אוטונומית ששם יש זמן ומתנהלת, איך זה פלא אלוקי? איך בתוך הידיעה האלוקית יש בחירה חופשית? זה גם כן אותו פרדוקס. זה אפשרי. אבל בסדר, אני רק בא להגיד שעכשיו מה שאני הולך להגיד עוד מעט לא יהיה לקושייה, ושזה אמרתי את מה שמעתי עכשיו. עכשיו בוא נראה מה הרב קוק אומר. הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, וזה היה בתוך הנצח, אז זה תמיד היה הוא רוצה לברוא את העולם. תמיד הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את שלמות, הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את השלמות שבהשתנות. הוא היה שלם, והוא תמיד היה שלם בשלמות אינסופית. והוא תמיד גם רצה לבטא את האין סוף של ההשתלמות, שהיא גם ערך של שלמות, כמו שאמרנו עד עכשיו. השתלמות זה כוח הוספה מילולית. עכשיו אני הולך להשתמש בשני המילים האלה הרבה, תחזיקו ראש. השתלמות זה הוספת שלמות כל הזמן, עוד ועוד ועוד, זה השתלמות, נכון? שלמות זה אני נמצא בשלמות בטופ, הכל שם שלם, חוץ מדבר אחד שאין לי לאיפה להתקדם. בסדר? זה שלמות. אז שלמות יש בה את כל המעלות, חוץ מדבר אחד, אין בה התקדמות. בהשתלמות יש את כל החסרונות, כי הוא כל הזמן משתלם, משמע הוא חסר. ויש בה מעלה אחת, התקדמות. בסדר?
אז כאילו זה אמור להשלם אחד
בשלמות. והקדוש ברוך הוא אומר הרב קוק, שלם בשני ערכי השלמות, שני מיני שלמות הוא שלם. גם בשלמות וגם בהשתלמות. איך? אני מסביר. מה? זה סותר, נכון? אני אסביר, תנו להשלים את המהלך, ואז אתם תראו שמהחשבון הזה יוצאת אמירה מדהימה שהיא קיומית לכאן ועכשיו, למה שאנחנו חווים כל רגע כמעט בחיים. אומר הרב קוק, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני אגיד כבר את האמירה הסופית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם הוא גילה את מידת ההשתלמות שלו. כי הוא שלם בכל מיני שלמות בלי קשר לעולם. הוא שלם, הוא חכם אינסופי, טוב אינסופי, כל הערכים, כל ההגבלות של המציאות לא חלות עליו, הכל הוא שלם בכל מיני שלמות. כשהוא ברא את המציאות, הוא ברא גילוי אלוקי כזה שהוא לא שלם, הוא משתלם. הוא אפשר למידת ההשתלמות שלו להתגלות. ולכן מעכשיו הקדוש ברוך הוא פוגשת אותו פעמיים. פוגשת אותו בציור של השלמות שיש לך בראש, ופוגשת אותו גם בציור של ההשתלמות שיש לך בראש. בשניהם הקדוש ברוך הוא יופיע מעטה.
לפני זה הוא היה רק שלם?
לפני זה הוא היה רק שלם, אלא בשביל זה הקדמתי את עניין הזמן. לא היה לפני זה, כי בתוך הנצח תמיד נברא העולם, אבל בתוך הנצח תמיד מתגלית ההשתלמות בתוך הבריאה הזאת שאנחנו נמצאים בה.
הרב, את התשובות האלה, הרב עונה מרוח הקודש
או... זה ספרי קבלה שהם היו התשתית, לא זוכר אם הבאתי פה את ספר עבודת הקודש. הנה, דפדפו עמוד אחד קדימה. זה משפט, חצי משפט, שאומר ספר עבודת הקודש, זה לקוח, ספר עבודת הקודש נכתב רבי מאיר אבן גבאי לפני כ-600 שנה, הוא מצטט מקובלים מלפני כמעט 1,000 שנה, שכותבים ככה. אתם רואים ספר עבודת הקודש חלק א' פרק ח'? משפט אחד. זה אחד המקורות של הרב קוק. אין סוף ושלמות מבלי חיסרון. ואם תאמר שיש לו כוח בלי גבול, ואין לו כוח בגבול, אתה מחסר שלמותו. לכן הרב קוק היה צריך לכתוב את מה שהוא כתב, כי אחרת את לא מבינה. באמת זה קשה למצוא את זה פה, אבל מה שאומר בעבודת הקודש, הרב קוק עצמו אמר לשאלת הרב הנזיר, מה המקור של הסוגיית שלמות והשתלמות? אמר לו הרב קוק, תסתכל בדברי רבי מאיר אבן גבאי בשם רבי עזריאל, שזה אחד, זה המקובל שמצוטט פה, הוא אחד המקורות שלי לסוגיה. אבל גם כתבי הארי הקדוש, כתבי הארי הקדוש היו בסיס, עוד רגע אנחנו נצייר את הציור שהרב קוק ראה לנגד עיניו כשהוא אמר את זה, שזה ציור שמופיע בארי ביחס לבריאת העולם, תראו מה המקור שלך. אבל בואו קצת נמשש יותר את האמירה, זו אמירה בעלת השלכות מרחיקות לכת. כי הקדוש ברוך הוא, לפני שברא את העולם, ושוב, לפני שברא את העולם, כלומר, במידת שלמותו האינסופית, שעדיין לא התבטאה, או לפני שאנחנו מתבוננים בבריאת העולם, כי בריאת העולם בתוך הנצח הייתה תמיד. מידת שלמותו האינסופית קיימת, בלי קשר לבריאה. זה נקרא בלשוננו קדוש. קדוש, קדוש זה פרוש, זה מעבר. שנייה, זה מעבר, מעל המציאות, מעבר למציאות, זה נקרא קדוש. כשאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא קדוש, אנחנו מתכוונים לשלמות הזאת, שהיא קיימת בלי קשר למציאות, לעולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה הוא אחד לפני שבראת את העולם, אתה הוא אחד לאחר שברא את העולם. הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא מוחלט, הוא שלם. שלמות, סליחה. זה לפני שהוא ברא את העולם. אבל אחרי שהוא ברא את העולם, ושוב בתוך הנצח זה תמיד קיים, בעולם הוא גילה מידה אחרת של, שלמות. מידה של השתלמות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ביטא חסרונות, והחסרונות האלה כל הזמן ילכו והתקדמו, ודרכם הוא מגלה את מידת ההשתלמות שלו. וזה נקרא העולם במילים אחרות, אני אגיד את המהירה שנצטרך להתבונן בלב ולהבין אותה, העולם מגלה את כוח ההשתלמות האלוקית, במילים אחרות, אלוקים משתלם, אלוקים הוא הכוח שדוחף את העולם לשלמותו, אל השלמות. זה מה שכל הזמן מעלה את העולם כל הזמן, מקדם את המציאות כל הזמן, דוחף כלפי מעלה. מה שבתוך הלב שלך כל הזמן רוצה לחזור בתשובה, מה שמניע את בעלי החיים להיות יותר בריאים ויותר שמחים, מה שמניע עובדי הייטק לפתח עוד תוכנות, מה נמצא בפנים? השלמות האלוקית המשתלמת.
הוא כאילו ברא אותנו משתלמים,
ובתוכנו
אותו שלם, ואז אנחנו...
הוא בתוכנו, הבריאה כולה, לכן אמרתי, זה מהפכני, זה מטורף מה שהרב אומר פה, יוצא מבט אחר על כל המציאות, העולם כולו הוא גילוי אלוקי, לא הגילוי של השלמות האלוקית, אלא הגילוי של ההשתלמות האלוקית.
זה באמת המצאה
הטבעית של הקיום האלוקי. נכון, לכן זה קיים תמיד. נכון, לכן לא יכול להיות שאני...
זה יכול להיות שאי פעם... כאילו... תמיד היה עולם ותמיד יהיה עולם.
לכן אמרתי שזה השורש לדעה שאומרת שהעולם קדמון. העולם לא קדמון כי העולם נברא בתוך ציר זמן. בתוך ציר הזמן של העולם יש איזה הוויה וחורבן. אבל בתוך הנצח זה תמיד קיים. איך זה עובד ביחד? זה עובד כמו שעובד את סוגיית ידיעה ובחירה. שאנחנו משלבים במבט אנושי ומבט אלוקי. ולכן שם אנחנו עוצרים בניסיון לסנחן את זה אחד עם השני. אבל אם רגע נביט מתוך מבט הנצח, ממבט הנצח, הקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שתעשי ועשי. כי הוא, זה ידיעה, ידיעה אלוקית, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, לא בתוך מערכת הזמן. אז מה המקום של הבחירה החופשית? זה פשוט לאחד, התשובה של הארי הקדוש לסתירת. עסקתם בבגרות בסוגיית ידיעה ובחירה?
בשיעור שעבר, זה ממש ישר בבגרות, אז חייבים להפסיק להסתמך על זה. עבר מלא זמן
מהבגרות. סוגיית ידיעה ובחירה זה אחת הסוגיות האמוניות שיצרו מבוכה גדולה בעולם הדתי, והרבה מאוד שאלות נסובו על העניין הזה, כי אחד התשתיות של עבודת השם שלנו זה ידיעה שיש בחירה חופשית. יש לי בחירה חופשית, לכן אני אענש על מה שאני עושה לא טוב. אדם יקבל שכר על מה שהוא עושה טוב, ויש בחירה חופשית. זה הבסיס של הכל. אם הייתי אומר, הכל כבר, הכל מכתוב, אז אין שום מקום לתורה ומצוות. מצד שני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, ושהוא לא נמצא, הוא לא משועבד לזמן. כלומר, זה לא שאנחנו עכשיו... קדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה אני אעשה, עכשיו בוא אני אעשה משהו, אני אעשה טריק, אתה לא חושב שאני אעשה ואני אעשה. הוא יודע הכל. הוא קדם לי, הוא לא בתוך מערכת הזמן, אז הוא יודע הכל עוד לפני שאני אעשה. אז אם ככה, אז אין לי בחירה. סתירת ידיעה ובחירה זה אחת הסוגיות הקשות. כבר הרמב״ם ממורה נבוכים אומר, לא ממורה נבוכים, ביד החזקה גם ממורה נבוכים, אומר הרמב״ם, הניסיון להביא, לסנחן בין שתי הסוגיות האלה הוא בלתי אפשרי. בגלל שכשאתה מתחיל לדבר על ידיעת השם, על מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע, נכנס לתחום שאין לך בו הבנה ויכולת להשיג, כי אתה חורג מתחום הנברא לתחום של הבורא. ואתה לא יכול להגדיר שום הגדרה. אתה לא יכול להגדיר, אתה לא יכול להבין מי זה השם, אתה גם לא יכול להבין מה זה הידיעה האלוקית. לכן תעצור פה. הרי הקדוש אמר את זה בצורה יותר פשוטה. יש שני צירים שלא נפגשים. יש שני מרחבים. מרחב הבריאה. רואה את מה שאני כותב או שאני נמוך מדי? רואה את זה?
לא.
הרי הקדוש אומר יש בורא, אלוקים, ויש בריאה, עולם. ויש קו ביניהם כביכול. שתי נקודות מבט. אם אתה מביט מצידנו על העולם, אתה רואה בחירה חופשית. אם אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה ידיעה. וזה שתי צירים שלא נפגשים. תסתכל מהמבט הזה, תראה ידיעה. תסתכל מפה, תראה בחירה. אל תנסה לסכן ביניהם, כי זה פשוט להסתכל על שני... לראות את המטבע משני הצדים בבת אחת. אי אפשר. זה המבט האלוקי, זה המבט האנושי. מקום, בלשון הארי הקדוש, במקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה. זה שני צירי מבט. אותו דבר נוסיף רק למשוואה הזאת, עוד מרכיב, זמן. זמן ונצח. זה היה היסוד למה שאמרתי, שמהמבט האלוקי, העולם כל הזמן קיים. מהמבט האנושי, העולמי, יש איזה נקודת התחלה. איך זה עובד ביחד? אלוקים פתרונים. אומר רבי נחמן, חלק ממה שהשגות שהתחדשו לנו לעתיד לבוא, זה נקרא עטרותיהם בראשיהם, צדיקים יושבים בגן עדן ועטרותיהם בראשיהם. אומר רבי נחמן, יש היום כל מיני ידיעות שמעל הראש שלנו, כמו כתר, לא בתוך הראש שלנו, אלא מסתובבות מעל הראש שלנו, מרחפות, כי אין לנו יכולת להשיג אותם, כי זה לא בגבול החשיבה האנושית, שהיא מוגבלת לחשיבה של זמן, מקום וסיבתיות. אתה לא יכול לחשוב את המחשבות האלה. אז בעולם הזה זה מעל, זה מעלינו. אומר רבי נחמן, שלעתיד לבוא, זה מה שכתוב, שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מה שבעולם הזה לא ניתן לנו לתפיסה, בעולם הבא נצליח, האתרות ייכנסו לתוך הראש, האתרות זה הכתרים. ייכנסו לנו לתוך הראש ונצליח להבין כל מיני דברים שפה לא הבנו. סבבה. אבל רק אני אומר, כשאנחנו מדברים על, מנקודת המבט האלוקית, שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, שאנחנו רואים שהכל נצחי, אז גם בריאת העולם היא נצחית. ובריאת העולם הנצחית הזאת היא מגלה פן באלוקות. היא מגלה את פן ההשתלמות. השלמות קיימת מסביב לבריאה, עוד לפני הבריאה, לפני לא במובן של זמן, אלא לפני שאני נכנס להתבטאות האלוקית בבריאה. וההשתלמות מתגלה בבריאה עצמה. רק שימו לב, כמו שאמרנו מקודם, שיהיה פה חידוש אחד ביחס לקדוש ברוך הוא, שכביכול יש בו גילוי אלוקי שבא מתוך חסרון. יש דבר כזה. עוד רגע נראה שזה נקרא שכינה. אבל עוד לפני השכינה, יש פה חידוש עוד יותר בסיסי לנו, שבעצם כשאתה רואה התקדמות בעולם, וכל סוג של התקדמות, אתה רואה גילוי אלוקי. ואלוקים מגלה את עצמו דרך הבריאה הזאת, זה לא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם מבחוץ. הדרך הרגילה שאנחנו מסתכלים על היחסי בורא ונברא, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפי הציור הזה, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם מבחוץ, אלא הבריאה היא גילוי אלוקי. בואו כבר נצייר את הציור הזה.
השלמות,
איפה
זה נכנס בתוך
המשוואה? זה לא בתוך המשוואה הזאת, אבל הזמן בתוך הנצח, הבריאה היא ההשתלמות, מגלה את ההשתלמות האלוקית, והבורא מגלה את השכינה. אני אומר את המילה בורא, אני מתכוון לשלמות האלוקית.
כאילו, אז כמו שאנחנו לא מתחילים להבין את הנקודה של הידיעה מול בחירה, אנחנו
לא יכולים להבין, כל זה רק אמרתי בגלל סוגיית הזמן, שהיה כאלה שאמרו, וצף פה באחת, הקדמתי את זה כדי לפתור את השאלה שצפה, שאם אתה אומר שהבריאה מגלה את ההשתלמות האלוקית, אז מה היה לפני, הוא היה רק חסר, הוא היה רק את הפן של השלמות, לא היה לו את הפן של ההשתלמות, אמרתי זה היה קיים תמיד, כי זה קיים בתוך הנצח. כן.
ואז ההשתלמות בעצם נוצרה מזה שהאדם חטא.
אז נדבר על זה. יש, עוד נלמד את סוגיית גן עדן ואדם הראשון בגן עדן. אנחנו עכשיו שתי תשובות לזה. תשובה ראשונה, שזה היה חלק מהבריאה. אדם הראשון חטא ביום השישי, והבריאה לא הסתיימה עד כניסת שבת. כלומר, החטא היה חלק מתהליך הבריאה. ותהליך הבריאה היה איזה ביטוי של שלמות, כביכול פוטנציאלי, ששוב נחסר כדי לבסס בעולם איזה תנועה כזאת כלפי מעלה. זה הסבר אחד, והסבר שני, זה שגם בגן עדן היה השתלמות, אבל השתלמות מסוג אחר. לא הייתה השתלמות אומנם שבאה מחטא, אבל הייתה השתלמות, כתוב שאדם הראשון היה בגן עדן לעובדה ולשומרה. והיה שם איזה פעולת הצמחה שהוא היה צריך לעשות, שהיא גם נקראת השתלמות. והיום אנחנו חיים בהשתלמות יותר מסובכת. את שני הדברים שהסברתי עכשיו, אנחנו נלמד את זה בעומק, בעתיד. בסדר? כן. בקשר למה
שאמרת על זה שהבריאה היא בעצם
תהליך
של שלמות, אז אני אפשר גם להגיד שאנחנו בעצם... בזה שאנחנו מתקדמים, מבטאים את ההשתלמות של
הקדוש ברוך הוא? חד משמעית, כן. לגמרי. זה מה שאמרנו עכשיו, כן. כן. הרב קוק יגיד שכשכתוב תשובה קדמה לעולם, אנחנו נלמד את זה, זה כי תשובה היא גילוי אלוקי. כי תשובה, כל אדם שמתקדם, שב בתשובה, הכוח הדוחף אותך כלפי מעלה, זה הקדוש ברוך הוא. אני אסביר שוב את המילים הקדוש ברוך הוא. התחלנו את זה מקודם. קדוש. קצת כמה מילים ביהדות שעכשיו תראו איך הן שתי מבטאות את השלמות האלוקית. כשאני אומר שכינה, על מי אני מדבר? אדם צריך להתפלל ולראות שכינה כנגדו. מי זו השכינה? השם, נכון? מה זה בין השם לשכינה? מה זה לייחד? המקובלים אומרים שצריך לייחד קודש הבריחו ושכינתי. חשבתי שהקדוש ברוך הוא זה השכינה, מה זה לייחד קודש הבריחו ושכינתי? ההופעה של השם בעולם זו השכינה? אוקיי, יפה אמרתם. עכשיו בואו נבין מה שאמרתם, יפה מאוד. רק תראו איזה יחד במילים הקדוש ברוך הוא. קדוש נלך עם הציור הזה. זה ציור באמת יסודי מאוד. ככה הארי מצייר את בריאת העולם. מצייר הארי ככה, ואז נבין את זה יותר. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, לציור, לקחת את זה כציור, לא כשקדוש ברוך הוא חסכיל הזה כמו שאנחנו מציירים, אבל כציור, ציור ויזואלי, כמו הנביאים שנתנו ציורים ויזואליים כדי לבטא רעיון, ככה זה גם זה, זה ציור שהארי הקדוש מצייר אותו. כשרצה שנתברך לברוא את העולם, היה, כותב הארי הקדוש, היה אור אינסוף ממלא את הכל. האור האינסופי מבטא את השלמות האינסופית. היה אור אינסוף, אור אינסוף כותבים ככה בראשי תיבות, ממלא את הכל. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, וצמצם את האור לצדדים, ויצר חלל פנוי. למדתם את זה כבר? זה מה שיעור עכשיו, חבר? זה הרב רוננציה? אז אתם כבר יודעות. רצה הקדוש ברוך הוא צמצם את האור לצדדים, יצר חלל פנוי. נוצר חלל פנוי, ובתוך החלל הזה המשיך קו מאור אינסוף, ופה ברא את העולם, סביב נקודת המרכז. בסדר? כך מצייר הארי. מה הביטוי הזה? אגב, זה מזכיר לכם משהו? איך? רחם ועובר. יש פה רחם, האישה יוצרת איזה חלל פנוי בתוכה, בתוך זה הולך ונוצר הנברא שלה, הילד שלה, והיא מזינה אותו עם איזה חבל הטבור. בסדר? זה הבריאה. ככה הרי מצייר את הבריאה. מה למדנו מפה? שני דברים. עכשיו, מעכשיו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בשתי דרכים. עכשיו, דרך אחת לפגוש אותו, או דרך האור המקיף, דרך האור האינסוף שמלא את הכל.
שזה השלמות.
כשאת מדברת על... האינסופיות האלוקית, על השלמות האלוקית, על זה שהוא חכם אינסופי, טוב אינסופי וכן הלאה. מדברת על השלמות הזאת שהיא לפני שברא את העולם. ויש עוד דרך לפגוש את השם. דרך הקו הזה. הקו הזה זה קו צינור דקיק, שדרכו אנחנו יש לנו איזו הזנה. הזנה שמה עושה לנו כעוברים? מגדלת אותנו, מצמיחה אותנו. אמא בשביל התינוק היא פשוט שלמה, היא מושלמת. היא הכל. חבל הטבור זה איזה מקום שאמא מתגלה אליו, לא מבחוץ, מבפנים. ומצמיחה אותו כל הזמן, ומגדלת אותו. והיא, זה גם אמא, הילד הוא גם אמא, נכון? הוא בר ירח אמא, אומרת הגמרא. הוא חלק מאמא. אבל הוא חלק מאמא באופן אחר, הוא ילד בתוך אמא. הוא לא האמא השלמה, הוא האמא המשתלמת. הוא פוטנציאל חיים שהולך וצומח כל הזמן. ויש בו חסרונות, לכן אישה בהיריון יש לה הרבה מתחים וכעסים ובחילות. כי עכשיו היא יצאה משלמותה ונכנסת לתוך מציאות של חיסרון. בתוכה, מתהווה לו חיסרון. החיסרון הזה יש לו, גמרא אומרת, על התפילה, ואפילו בשעת העיבור, יהיו צורכיהם לפניך, אומרת הגמרא, מה זה בשעת העיבור? כי אישה הוא ברא, שיש לה מלאה עברה, עברה זה כעס, כי אישה הוא ברא. הבנו מפה מהגמרא, שכשיש הריון יש קצת כעס. למה יש כעס? כי יש מישהו בפנים שיש לו אנרגיה של חוסר, של קושי. זה העובר שהולך וצומח. הוא גדל מאנרגיה של קושי, חסר לו משהו. הוא הולך וצומח, וצומח ומתפתח. כביכול, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה אחד הציורים המופלאים לבריאת העולם. באמת הכי מופלאים לבריאת העולם. אנחנו נלמד כשנעמיק בהמשך, בהשלכות הרוחניות שיש לכל הסוגיה שאנחנו עולים עכשיו, על היחס לאלוקים, על כל מיני ציורים שיש לבריאת, ליחס בין אלוקים לעולם. יש ציורים שאלוקים מלמעלה, משגיח עלינו, בורא אותנו, יש כל מיני ציורים. וכל אחד בראש, אני בטוח כל אחד בחדר הזה, יש איזה ציור ביחס לאלוקים. פעם עשיתי את זה באיזה סבב עם התלמידים, לפני שלמדתי את אחת הסוגיות שקשורות לזה. עשיתי סבב כזה, כל אחד יגיד איך הוא מצייר את היחס בין אלוקים לעולם. היו שם מלא וריאציות. אנחנו נראה לפחות איזה 7-8 וריאציות שאפשר לצייר ביחס בין אלוקים לעולם. זה גוזר הרבה מאוד מההתנהגות שלנו. כשאנחנו חושבים בציור מסוים, אנחנו מגיבים באופן מסוים. אנחנו נעלים קשר על ציר מסוים. אחד הציורים המופלאים, אולי העמוקים ביותר שיש, זה הציור הזה. שאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא בשני צורות, מעכשיו. את השלמות האלוקית ואת ההשתלמות האלוקית. הקדוש ברוך הוא אתה יכול לפגוש למעלה, אתה יכול לפגוש בתוכך. עובר גם הוא מכיר את האמא שעוטפת אותו, זה ספוג בו החוויה הזאת של העיטוף האמאי השלם. אמא כשתינוק יוצא מהבטן, הרי בשנתיים הראשונות הוא עדיין עובר, והכוונה הוא עדיין ניזון רק בזכות אמא שלו, והוא עדיין נשמע רק על ידי אמא שלו, תחת לסינור של אמא שלו, ואמא שלו היא גם שלמות בשבילו וגם משתלמות בשבילו. כן, זה מטורף להגיד את זה, אבל זה נקרא השראת שכינה. שכשאנחנו חוטאים, השכינה בגלות, השכינה הולך איתם, השוכן איתם בתוך תומותם.
אנחנו פוגעים בהשתלמות.
נכון.
מה נקרא השראת שכינה?
היא אמרה שזה מטורף לחשוב שאנחנו מגלים את ההשתלמות האלוקית. אמרתי לה נכון, מטורף לחשוב שהשוכן איתם בתוך תומותם. כביכול הקדוש ברוך הוא כוח החיים שמניע אותנו למעלה, וכשאנחנו חוטאים אנחנו פוגמים בו. זה נקרא סוגיה אצל המקובלים שנקראת עבודת צורך גבוה, שאנחנו כשאנחנו עובדים את השם אנחנו נותנים כוח בפמליה של מעלה. מה זה כל הביטויים האלה? כן, אני אמרתי אלוקים אתם. יש איזה צד מסוים שבני האדם והעולם מגלים את ההשתלמות האלוקית.
אז רב, אני לא רוצה לדעת אם אני אומרת נכון, אבל כאילו השם חיפש איפשהו שהוא יכול להיות, כאילו הוא היה מושלם, הוא חיפש איכשהו שהוא יצטרך גם להשתלם,
ולא
אמרו לי בעולם שכאילו יגלה את האור האלוקי, כאילו בהתקדמות תמיד, כאילו.
כן.
אז היה לו צורך.
אבל אמרתי שהצורך, כן הקדמתי, שהצורך הזה קיים בתוך הנצח, ולכן זה לא צורך. והמילה צורך, המילה צורך היא מילה של השתלמות.
אבל הוא כאילו חיפש איפה שהוא לא ישלם, כאילו.
הוא רצה לגלות את המידת ההשתלמות שלו, זה כמו שלפעמים יש רבנים מאוד גדולים שהם הולכים ללמד בתיכונים. או בתלמוד התורה. כי איפשהו הוא מרגיש כאילו הוא רוצה את האתגר הזה, יש לו מחשבות עפות וגבוהות מאוד. הוא רוצה ללכת למציאות קטנה, קשה, ששם הוא יבטא את הצדדים הילדותיים שלו יותר, והשובבים שלו והחסרים שלו, ויצמיח, יצמח עם התלמידים ויגדל אותם. יצא בו שהוא רוצה לבטא. כי לכל הקדוש ברוך הוא רצה לבטא בבריאת העולם, כן, עם ההבדלה בין בורא לנברא, רצה לבטא בבריאת העולם את מידת ההשתלמות שלו, שבשבילה היה צריך מציאות של חיסרון, שכל הזמן הולכת ומשתלמת. זה מעכשיו יקרא הקדוש ברוך הוא. הקדוש זה השלם, המופשט, המוחלט, האינסופי, הנבדל מהמציאות. הקדוש אמרנו זה מה שמעבר. וברוך, ברוך זה לשון ברכה. ברכה זה הוספה מתוך חיסרון, זה ריבוי. נכון? ברוך אתה השם. למדתם את זה? למדתם את הסוגיה של ברכות? אני אשמע כאילו ציטטתם מנפש החיים, מי שאמרה...
לא, למדנו במערב נראה לי, או משהו
כזה,
שכאילו כל לשון של ברכה זה ריבוי.
זה ריבוי. יש שני פירושים בחכמי ישראל, למה זה ברוך אתה השם. אנחנו זה אחד הצירופים שאנחנו אומרים אותו המון פעמים כל יום, ברוך אתה השם, 100 פעמים ביום אדם אומר ברכה. ומה זה ברוך אתה השם? אז יש פירוש שברוך מלשון, כמו להגיד רחום, זה תואר, תואר לקדוש ברוך הוא. כמו להגיד רחום, שמה זה אומר שאומר עליו שהוא רחום? שהוא מרחם. אבל כשאומר עליו שהוא ברוך, מה הכוונה שהוא מברך? זה אפשרות אחת להבין. רק כשאומר ברוך אתה השם, זה כמו להגיד רחום אתה השם. השם אתה מברך את העולם, שהכל נהיה בדברו. זו אפשרות אחת, זה נקרא הפשטנים. השיטה של הפשטנים, של אלה שהולכים על פי הפשט המילולי, הסבירו, ברוך אתה השם, זה תיאור של שבח כזה, זה אפילו, זה לא שאני עכשיו, כשאני אומר, אני פועל משהו במציאות. אני עכשיו מעלל את השם, כמו שאני אומר, רחום אתה השם, בוא נה השם, איזה רחום אתה, אז כמו ככה זה להגיד, השם איזה מברך אתה. ברוך זה להגיד, אתה מברך את המציאות. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת שהלכו איתה כל המקובלים, כולל הרב קוק וכולל עוד הרבה, הסבירו שברוך זה אני רוצה לברך אותך. שזה דבר קשה מאוד להגיד. אבל ככה הסבירו. ברוך אתה השם, אני רוצה לברך אותך. מה זה לברך? לברך זה אני רוצה מה זה? אני רוצה להוסיף. ברכה זו הוספה. ברכה כמו בריכה שמתנקזים אליה כל המים וכל המים מתווספים. כמו ברך שהיא המשכה של הגוף למטה, זו הוספה. כמו הברכה, זוכות מה זה הברכה במשנה? עם העץ, אם לוקחים אותו ככה, אז מבריחים מזה עץ חדש. זו הברכה, הברכה זה מלשון ברכה. הברכה מלשון הברכה. זו הוספה. מה זה שאני אומר ברוך אתה השם לפי זה? אני אומר להשם, אני רוצה שאתה תתגלה יותר במציאות. ברוך אתה השם. כמו יש מי רבה מברך לעולם על מה על מיה. אני רוצה שהשם שלך יתברך, יתגדל. יתגדל ויתקדש, שמי רבה. אני רוצה שהוא יתגדל בעולם. אני רוצה להתמסר לזה. אני רוצה שזה יפעל. ולכן כל פעם שאת מחזיקה כוס מים ומברכת, ברוך אתה השם, אני רוצה שתתגדל יותר בעולם, שהכל נהיה בדברך. וכן הלאה, כל ברכה היא ברוך אתה השם חונן הדעת. תתגלה בעולם כחונן הדעת, תתגלה בעולם כרופא חולים. תתגלה. רגע, נשלים את המשפט. הברוך קשור אל ההשתלמות. כי הוספה היא במקום שיש חיסרון, שם יש שייך הוספה. כל מקום שאתה בא לברך, להופיע יותר את שם השם בעולם, לברך את שם השם. אתה בא יותר לגלות את שמו יותר בעולם. זה קשור לברוך. בסדר? ואחרי שאומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבטאים את שני ערכי השלמות. הקדוש זה השלם, המוחלט, האינסופי. ברוך הוא זה שמתברך במציאות, מברך אותה, מגדל אותה, מצמיח אותה. ושם אנחנו, הרבה מאוד מהמצוות שלנו הן קשורות אל הברוך הזה. ולכן בכל ברכה אנחנו עוסקים בהמשכה הזאת, ואנחנו אומרים גם הוא. הוא זה מבטא את המוחלט שאנחנו לא עוסקים בו. הקדוש ברוך הוא. אמרנו שכל מה שאנחנו מדברים זה בהתגלות האלוקית. זה כמו להגיד, השלם והמשתלם.
הוא זה השלם?
המוחלט. כן. לא, הוא זה, הקדוש זה השלם. הוא זה העצמות שאנחנו לא עוסקים בה. אנחנו עוסקים בהתגלות האלוקית. ההתגלות האלוקית מופיעה דרך שלמות ודרך השתלמות.
בברכה אנחנו לא
רואים את הקדוש. בקריאת שמע אנחנו רואים את הקדוש, ובברוך שם פה מלכותו עולה, אנחנו רואים את הברוך. כששם עם השם אחד, אנחנו מתכוונים לשלמות המוחלטת. אנחנו רואים ברוך שם פה מלכותו עולה.
אנחנו מביאים לדבר גם את ההשתלמות.
בברכה עצמה לא. בסדר? בפעולת הברכה. יש כאלה שאומרים שכשאומרים ברוך אתה השם, ואחרי זה אומרים לאלוקנו מלך העולם, שזה בגוף שלישי, שם מתבטאת השלמות המוחלטת. בסדר? ברוך אתה השם, ואני רוצה לגלות אותך פה, שאתה הוא אלוקנו מלך העולם המוחלט, השלם. אבל פשוט, עיקר הפעולה של הברכה זה הברכה לתוך המציאות. זה ברכות. גם ברכות המצוות וגם ברכות הנהנים. בסדר? וגם ברכות התפילה כמובן. כן.
אם כאילו אם באמת העולם זה כאילו בילדין בזה שיש מציאות אלוקית אז יש גם עולם, אז איך זה מסתדר עם מה שלמדנו קודם שהשם בא את העולם בשביל איתי? זה כאילו, אני מפחדת להגיד את זה, אבל זה נשמע כאילו לא הייתה ברירה אלא שהיא...
תביא אותו את השאלה, לא, את הסוף לא הבנתי.
כאילו אם זה יש אלוקות אז סימן שיש עולם, אז איך זה יכול להיות שהשם ברא את העולם בשביל להיטיב לנו? כי כאילו, בין כה היינו נבראים, זה לא שכאילו...
אני אגיד את זה קצת אחרת. זה שיש אלוקות, ודאי יש שכינה. שכינה זה, יש אלוקות שמביאה להשתלמות אינסופית. הביטוי של זה, זה שיברא עולם, שיש בו כל הזמן תנועה של התעלות. אבל האנרגיה הזו של ההתעלות היא לא מותנית בעולם. לכן על העולם אנחנו אומרים העולם נברא. אבל המידה האלוקית האינסופית הזאת של השתלמות היא קיימת בפני עצמה. והיא מתגלה דרך העולם. בסדר? האמא יש בה תנועה של השתלמות גם לפני שהיא בראה את העובר. Mm-hmm. רק כשבראת את העובר היא מתחילה לגלות את התנועה הזאת החוצה. היא מתחילה לגלות את זה. הגילוי הזה רק הולך ונוסף כל הזמן. אם ננסי לסנכן את הרמח"ל ואת הרב קוק, בהתחלה זה יהיה קצת קשה. כשנמשיך את הדרך, תביני למה זה הולך מאוד מאוד טוב ביחד. אבל זה נצטרך קצת הרבה לדבר על מה זה העולם שנברא ומה זה, איך מתגלה הטוב הזה בעולם. אני אגיד לך במשפט וחצי שכשהרמח"ל אומר שקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לנבראים ולהיטיב לנבראים דרך זה שהם יהיו בעלי השלמות של עצמם, הוא חושב דבר שהוא רצה לגלות את הטוב האלוקי הזה שמשתלם כל הזמן. למה נחכה עם זה? זה קצת יהיה ככה בזמן להגיע. האם עד כאן בסדר? זה קצת סוגיות מורכבות, אנחנו נלך ונעמיק בהן, אבל מה שלמדנו עכשיו זה יהיה תשתית להרבה מאוד, אתם תראו שזה משפיע, רק נמנה את הסוגיות שזה משפיע, השאלות שאלנו בתחילת שנה, כמעט כולם יוצאות מהסוגיה הזאת, ומקבלות מענה עמוק מהסוגיה הזאת. למה האדם נברא? מי זה האדם? למה יש קשיים בעולם? למה יש חסרונות בעולם? למה הנפש שלנו כל הזמן יש בה מאבקים? מה זה תפילה? מה זה תשובה? מה זה, זה לא ששאלנו אותה בתחילת שנה, אבל איך חוזרים בתשובה? מה זה כל ספרות התשובה שאנחנו מדבר על ביטחון ונועם התשובה? קשור מאוד לסוגיות שאנחנו יודעים עכשיו. מה זה גאולה? כל הסוגיות האלה קשורות לציור הזה שאתה מבין שכשהעולם הזה, העולם הזה נברא כדי לגלות השתלמות בלתי פוסקת אלוקית. בסדר? אז בואו נראה את כל מה שאמרנו עכשיו בשפה הסינית של הרב קוק. ו... מקווה שיחדר לנו כמה דברים, פעם הבאה נעמיק בזה יותר. אז אני חוזר לפסקה הראשונה. מבינים אנו בשלמות האלוקית המוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה, כשאני אומר השלמה, הכוונה היא של שלמות. ערך אחד של שלמות, שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בה הוספה של מעלה. זהו השלמות האינסופית, המוחלטת. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון, כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד יש בה יתרון ותענוג, וזה מין העלאה, שאנו הורגים לה כל כך, הליכה מחיל אל חיל. אשר על כן לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. ועל זה יש באלוהות הכישרון של היצירה. ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. המשפט שהרב פה אומר הוא משפט מדהים. יש באלוקות כישרון של יצירה שהיא מהווה את העולמים בצורה בלתי מוגבלת. כל הזמן יש בעולם התהוות בלתי מוגבלת. ההתהוות הבלתי מוגבלת הזאת, איך היא נקראת? השתלמות אלוקית. זה יקרא למשל שם הוויה. יוד קי וו קי. המהווה את העולם בצורה בלתי פוסקת. מהווה אותו לשלמותו, לצמיחתו. שם הוויה. ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה, תראו את מילים מדהימות, יש נשמה אלוקית עצמית בהוויה, יש בתוך העולם נשמה אלוקית, כמו שיש נשמה בתוך הגוף, יש נשמה בתוך העולם. איך קוראים לה? שכינה, השתלמות, שם הוויה. המחיה אותה הוא העילוי התמידי שלה, המחיה אותה, כן, את המציאות, את ההוויה, והוא העילוי התמידי שלה, של המציאות, שהוא יסודה האלוהי הקורא אותה להימצא ולהשתחל, שזה יסוד אלוקי לעולם, שכל הזמן מרומם אותו, מעלה אותו, מקדם אותו, ההשתלמות האלוקית. ממשיך הפסקה הבאה. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? אומרים לנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות, ואין בדבר דבר בכוח, כי אם הכל בפועל. השלמות המוחלטת, זה הערך הזה שדיברנו עליו, הצד, הבחינה של השלמות האלוקית המוחלטת האינסופית. שם אין דבר בכוח, אלא הכל בפועל. מה זה שלם? שלם זה מישהו שהוא לא פוטנציאלי, אלא הוא בפועל. נכון? בכוח ובפועל זה פוטנציאל ומימוש. מישהו שהוא שלם, נגיד מישהו שיש לו רק פוטנציאל של חוכמה, יש לו כישרון של חוכמה, אבל עדיין לא למד כלום, הוא שלם? לא. מי שמימש את כישרון החוכמה שלו הוא שלם. כשאנחנו מדברים על הצד של השלמות האלוקית המוחלטת, אז שם כבר הכל בפועל, כל הטוב מופיע בפועל, כל החסד בפועל, כל החוכמה האינסופית בפועל, אין שם שום חיסרון, שום משהו שהוא פוטנציאל שלא מומש. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות, שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית, העולם שלנו להתאבות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו לעלייה המוחלטת. וההוויה, כלומר המציאות שלנו, אתם רואים הרב קוק כל הזמן משחק, הרב קוק כמעט לא אומר את המילה המציאות. כשהוא אומר את המילה מציאות, הוא מדבר על החיצוניות של המציאות. כשהוא אומר את המילה הוויה, הוא מתכוון בדרך כלל לתנועה האלוקית שמצמיחה את העולם למעלה כל הזמן. לכן פה שהוא מדבר על השתלמות, הוא אומר, וההוויה נוצרה, כן, ההוויה זה שם השם, י' כבר כן. וההוויה נוצרה בתכונה כזאת שהדעה לא תחדל מהתעלות, זאת פעולה אינסופית. בסדר? יש במציאות שלנו כוח שכל הזמן דוחף אותה למעלה, דוחף אותה למעלה, כוח אלוקי. יוד כברתי, שמהווה אותה בצורה אינסופית, מקדם אותה. בוא נראה עוד פסקה אחת. מגמת ההוויה כולה, יש לכם השתלמות ושלמות? כן, סליחה. מגמת ההוויה כולה, מצד החפץ הכמוס האינסופי, הכפי גלותה לנו, ושוב, תשימו לב את המילים של הרב קוק. כפי גלותה לנו, הרב קוק לא מדבר על העצמות האלוקית המוחלטת, על מי שהוא מצידו. אין המחשבה שלנו תופסת בו כלל, כמו שאומר ספר הזוהר, אין את מחשבת תפיסתך כלל. עליה שום הסבר לא חל, ואנחנו בכלל לא מדברים על הקדוש ברוך הוא של העצמו, זה בכלל לא הסוגיה. אנחנו מדברים על מה שאנחנו מבינים, הרי בסוף, אנחנו, יש בנו איזושהי השגה פנימית על גדלות השם, אנחנו כל הזמן מדברים על השלמות האלוקית, כל מורה נבוכים נכתב על זה, כל הכוזרים, אנחנו מדברים על השלמות האלוקית. מה אנחנו מבינים? מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי, היא כפי יגלותה לנו. כפי שאנחנו מבינים, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות, ודריכה תדירית, והליכה תדירית לתוספת ברכה. ואף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, השלמות המוחלטת, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. כלול בה גם כן תנועת ההשתלמות. וזה נחשב, פה הרב מתמצת את האמירה, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן, הבאה אל הגודל. בסדר, כביכול השלמות האלוקית משלימה את הצד החסר היחיד שיש בה, שהוא חוסר ההתעלות, חוסר ההתקדמות, ההתחדשות, ההשתלמות, על ידי שהיא ברא מציאות שיש בה קוטן שבאה אל הגודל. הרב מסכם במשפט מאוד יסודי, והעבודה הזו היא צורך גבוה. מה זה אומר המשפט הזה, והעבודה היא צורך גבוה? כשאדם נכנס, לא להבין, לחיות את זה, כשאדם נכנס לתודעה הזאת, שכל דבר טוב שאתה עושה בעולם, כל דבר טוב שאתה עושה בעולם, אתה מגלה את הצד ההשתלמות האלוקית. אז כשאת עושה עכשיו משהו טוב, את לא מביאה עוד טוב לבני האדם. זה מידה טובה, זה מידה יפה. וכשאת עושה משהו טוב בעולם, אומר הרב, למען מי את עושה את זה באמת בעומק? למען הגילוי האלוקי. נכון. זה נקרא עבודת צורך גבוה. כל עבודת השם שלנו, כשאדם הראשון בגן עדן היה צריך לעובדה ולשומרה, העבודה הזאת היא לגלות יותר שכינה בתוך המציאות. לגלות יותר שכינה בתוך המציאות זה עבודת צורך גבוה. זה לגלות את ההשתלמות האלוקית האינסופית. בעצם מי פועל בתוכך? מי עובד בתוכך? מי מניע אותך מבפנים בעומק? הבקשה לטוב שצומח, זה השכינה שצומח בתוכך. מה? החלוקה בינינו לבינו היא חלוקה שבאה מציור שהוא נמצא מחוץ אלינו, אבל אם הוא מה שמניע אותך מתוכך, בעצם השכינה מניעה את תהליך התשובה בתוכך, ואת רוצה לבטא אותה, לתת לה להתגלות, וזה עבודת צורך גבוה. בסדר? כל רצון טוב שלנו, כל רצון מעשי טוב, וכל מחשבה טובה וכל תפילה, היא בעצם שכינה מדברת מתוך גרוננו. הרצון, שכינה מדברת מתוך גרוננו, הרצון הטוב האלוקי שרוצה לגלות עוד ועוד ועוד טוב פועל בתוכנו. אני אתן עכשיו רק השלכה אחת של זה כדוגמה, כשתבינו עד כמה זה משמעותי. כשאנחנו אומרים למשל שכשאדם שהמטרה בעבודת השם היא ההשתדלות ולא ההצלחה, נכון? זה משפט שאומרים הרבה פעמים, שהמטרה בעבודת השם היא לא שתגיעי רק להצלחות ושתהיה צדיקה, אלא כל העמל שלך, כל מאמץ שלך הוא בעצמו המטרה. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאנחנו מבינים כשאת עמלה להשתלם, בעצם העמל את מגלה עכשיו אלוקות. אם עכשיו תגיעי לשלמות, את תהיה עכשיו שלמה, זה נחמד, אבל הדרך לשם היא המטרה. ההשתלמות היא המטרה. כי ההתקדמות שאת מופיעה בחיים שלך, דרך המעשים הטובים, העמל, וזה שקשה לך, ואת מתקדמת בכל זאת, בזה את מגלה אלוקות בעולם. לא רק שתהיה מושלמת. הגילוי, בעיקר הגילוי שאנחנו פועלים בעולם ודרך ההשתלמות שלנו.
אנחנו לא רוצים להיות מושלמים.
אנחנו רוצים להיות מושלמים, כי כל השתלמות, כל מושלם שאת מציירת כמושלם הוא בדרך לשלמות היותר גדולה. השתלמות בלתי פוסקת, מה שאני אומר. בסדר? עד כאן בסדר? טוב. אז זה ממשיך עוד פסקה. אתם לא מדברות כי זה נראה לכם גבוה מדי או שזה...
אני לא הבנתי.
אז בואי תשאל, אני מעדיף לחדד את זה משהו יותר. כל דבר שאת מקדמת בו את העולם. הרב קוק יגיד בהמשך שאפילו אדם ש... לא רק מצוות. גם אדם שמקדם את הרופא שגוי. גם צמח שנסה לצמוח הכי גבוה והכי חזק, הוא מונע מכוח ההשתלמות האלוקית. כל דבר בעולם. אתה מכיר את הפסקה הראשונה ב... יש לך כנפי רוח? אם תרצה בן אדם, הלחינו את זה. אם תרצה בן אדם, מסתכל באור השכינה בכל היקום. בכל היקום יש אור של השכינה, שכל הזמן דוחפת את העולם עוד ועוד למעלה. מי שירצה, יסתכל, יראה את זה. אם תרצה בן אדם, אתה תראה את זה. איך כל הזמן יש איזו תנועה כזאת של, שמעלה את המציאות למעלה, שמרוממת כל הזמן. האבולוציה, הרב קוק ראה את זה באבולוציה. הוא ראה באבולוציה גילוי של... בסוגיית האבולוציה, בתיאוריית האבולוציה שהתפתחה בימיו, הרב קוק ראה איזה גילוי של סתרי תורה. עד כדי כך. מה למדת את זה? מה אני חייך?
כן.
זה יסוד להרבה מאוד סוגיות ברב קוק. שהרב קוק ראה ממש גילוי סתרי תורה בתופעות כאלה שהן מאפשרות לנו לאט לאט להבין את זה שיש כל הזמן התפתחות בעולם, השתלמות בעולם. לראות את השכינה שכל הזמן דוחפת למעלה. כל החידוש המרכזי של ספר אורות התשובה, זה לראות את סוגיית התשובה לאור האופטימיות האינסופית שכל הזמן דוחפת את המציאות למעלה, דוחפת למעלה, דוחפת למעלה.
אה, אפשר שאלה? איך זה קשור לזה ששכינה היא גם
משמחה,
כמו
שלמדנו? כי שמחה היא רצון להוסיף חיים. שמחה היא יוצרת דחת לרצון להוסיף חיים. לכן אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה. שמחה היא הוספת חיים. אין יותר הוספת חיים וריבוי כוחות חיים יותר משמחה. איפה שיש עצבות, יש איזה צמצום של כוחות חיים. וממילא אין התרחבות. בעצם אל איפה שוקקת כל הזמן השכינה? נראה מי הבין. מי הבין? השכינה אל מי שוקקת הכי הרבה? היא בתוך האדם, מניעה אותו. אבל למי היא שוקקת הכי הרבה? אל הקדוש, נכון? השכינה כשוקקת כל הזמן לקדוש ברוך הוא, ההשתלמות שוקקת כל הזמן לשלמות, האינסופית. היא אף לא תגיע אליה, כי בה יש כל הזמן תנועה אינסופית. היא רוצה לגלות כל הזמן את התנועה האינסופית.
אז העולם אף פעם לא ייגמר.
העולם אף פעם לא ייגמר. כל הזמן הוא מגלה בתוכו עוד ועוד שלמות. הוא יתעלה כל הזמן. אבל ההתעלות הזאת היא בלתי פוסקת. אבל שנבין, מה זה אומר ייחוד קודש הבריחו בשכינתאי? שאנחנו לפעמים, ביטוי גבוה, כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מייחדים קודש הבריחו בשכינתאי. אנחנו רוצים לגלות את השלמות וההשתלמות, לחבר אותם ביחד. שהשלמות הזאת, היא תהיה חלק מהשלמות האלוקית. יש חסרונות בעולם, שהם לא חסרונות מובנים, זה נקרא עצבות. זה בנוי ככה, יש חסרון בעולם, וזהו, סטו. אין יותר מה לעשות איתו. לא. לראות בו תנועה, תנועה היא כלפי השלמות, וכשמחברים אליה את השלמות, אנחנו בעצם אומרים, העולם הזה הוא ביטוי אלוקי, הוא גילוי אלוקי.
אבל אולי השלמות הזאת לא...
היא לא לנו תיגמר, אבל היא לא תמיד תהיה עסוקה בחסרונות קשים כמו שלנו היום. יכול להיות שהיא תתעלה מתי שהוא, לא יכול להיות. היא תתעלה מתי שהוא לחסרונות של גן עדן. שזה לא חסרונות של מציאות שבורה וחסרה שעוד נלמד על כל המושגים האלה. אלא זה חסרונות של כמו עץ שרוצה רק לצמוח עוד ועוד, לא כי יש לו עכשיו רוחות וצריך לעבוד מולה, אלא כי הוא רוצה להופיע עוד יותר ועוד יותר את חייו האינסופיים. זה נקרא עץ החיים, לא עץ הדעת טוב ורע, תוך המאבק של טוב ורע.
הרב, לא הבנתי איך השכינה משתוקקת
כאילו
לקדוש ברוך
הוא עם
השכינה
של הקדוש ברוך הוא.
לא הבנתי את הקטע האחרון
שאמרת. הגילוי האלוקי המשתלם כל הזמן שוקק אל השלמות, נכון? כשאת רוצה להיות יותר ויותר שלמה. אל מי את שוקקת? עכשיו אני אספר לך מה קורה בתוכך. בתוכך הצד המשתלם, שזה השכינה, היא מניעה את תהליך התשובה שבך, כי היא המקור לכל הרצונות הטובים שנמצאים בכל העולם, כי היא מקור כל ההשתלמות שבעולם, נכון? אז השכינה הזאת בתוכנו, היא משתוקקת, נכון? ואל מי את משתוקקת? אל השם, אל השלמות. עכשיו זה מתפלדת אל השם, אני משתוקקת להיות יותר טובה. את מציירת את השלמות האלוקית מול העיניים. ומי מניע אותך מבפנים? ההשתלמות. אז כל מעשה טוב, כל רצון טוב שלך, הוא ייחוד קודש הבריחו בשכינתאי. הוא לחבר את האין סוף של השלמות עם האין סוף של ההשתלמות. זה רק היה בשביל לחבר מושגים, מי שמכירה את המושגים האלה, זה עובר. אני אתן עוד... זה לא ברור? כשאנחנו מתפללים, יש הלכה נפלאה בהלכות תפילה, שאומרת... באמת הלכה נפלאה. לאיפה מתפללים? אם אומרים לך עכשיו תציירי או תדמי באיזו הצגה, איך נראה אדם מתפלל? איך היית מציירת אדם מתפלל? ככה, נכון? ככה מתפללים? נכון? זה הפשט. והגמרא אומרת שכשאדם מתפלל, הוא צריך לעמוד ראשו כלפי מטה וליבו פונה כלפי מעלה. הליכה מדהימה בהלכות תפילה. הגמרא מביאה סתירה בין פסוקים, הגמרא בחולים. צד אחד פסוק אחד אומר, ואתה תשמע מכון שבטך השמיים. איפה הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות? בשמיים. אז אם אני מתפלל אני רוצה שהוא ישמע אותי, מה אני צריך לעשות? זה השמיים, נכון? פסוק אחד ציורית. ופסוק אחד אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. איפה זה שם? בבית המקדש, בארץ, ירושלים, בקודש הקודשים. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אז איפה אני צריך להתכוון? כמו שאנחנו מתפעלים לכיוון בית המקדש. אבל לא רק זה, מי שנמצא הכי קרוב לקודש הקודשים, איפה הוא מתפלל? היו עיניי וליבי שם, באבן השתייה, כל הימים. אז אם אדם מתפלל, איפה הוא צריך להסתכל? כלפי מטה. הגמרא מקשה בין שני הפסוקים האלה, ששניהם נאמרים בתפילת שלמה, או בפרקים של תפילת שלמה בסיום הקמת המקדש. ואז אומרת הגמרא, יש דעה אחת, אחד אומר תפלל לשמיים, אחד אומר תפלל למטה, אחד אומר לא קשיא, תתפלל עיניים כלפי מטה ולבך פונה כלפי מעלה. בעיניי זה אחת ההלכות העמוקות ביותר בהלכות תפילה. כשאדם מתפלל הוא צריך ככה להתפלל לפי הגמרא, עם עיניים כלפי מטה וליבו פונה כלפי מעלה. תחשבו מה הציור פה. מה זה עיניים כלפי מטה? אני מסתכל על המקומות החסרים שבי, ושם אני מסתכל בתפילה, מקומות החסרים, החולים, החוטאים, רוצים תשובה, רוצים רפואה, רוצים פרנסה, רוצים גאולה, רוצים את ירושלים. איפה הכוחות האלה נמצאים? כל אלה החסרים האלה, איפה הם נמצאים? פה, בארץ. מי סופג את כל החסרונות האלה? מי הכי הכי מרגיש אותם עמוק? ירושלים, השכינה, זה נקרא צער השכינה. היא סופגת לתוכה את כל החסרונות, אבל היא לא מתייאשת. היא פניה פונים כלפי מעלה. זה המקום בתפילה שאתה מסתכל כלפי מעלה, מרגיש את החוסר, מרגיש את הכאב, והלב שלך מסתכל כלפי מעלה. כשאתה מסתכל למטה, את מי אתה פוגש שם בפנים? את כוח התשובה שמניע את כל העולם ואותך כחלק מהעולם, לרצות להיות יותר טוב, לרצות גאולה, לרצות טוב, לרצות רפואה, לרצות בריאות, לרצות חוכמה, לרצות תשובה. זה הכוחות שאתה פוגש שם בפנים. לכן זה כל כך עמוק להתפלל, כמו הציור הזה של הגמרא, כי אתה לא מתפלל שם. כשאתה מתפלל ככה, אז פה הכל גרוע, פה הכל דפוק, תושיע אותי מלמעלה. זה הציור. כשאתה מסתכל כלפי מטה, אתה פוגש פה את השכינה, אתה יודע שיש כוח שכל הזמן מעלה את העולם, מרומם אותו, מקדם אותו. לכן אומר רבי נחמן, למדתם את זה עם שילת, מי שלמדה, שאומר רבי נחמן, מה זה אמונה? מה זה אמונה בלשון רבי נחמן? מי ידע ציטוט? נמצא בתוך לפני הזמרי אלוהי בעודי, אחת הפסקאות הקודמות. כוח הגודל וכוח הצומח. זוכות את זה? מזמן, זה בשנה שעברה באלול. מה זה כוח הגודל וכוח הצומח? זה אומר שכשאתה מאמין בהשם, אתה לא מאמין בו כמי שנמצא שם, שהוא משפיע על העולם מלמעלה, בורא את העולם. אתה מאמין בהשם כמי שמגדל את העולם ומצמיח אותו. עכשיו, אנחנו אומר שאמונה היא כוח הגודל וכוח הצומח. על איזה אמונה הוא מדבר? על איזה מפגש עם השם הוא מדבר? מפגש עם השלמות או ההשתלמות? זה מפגש עם השם, זה דרך למפגש עם השם. כשאתה מבין את כל הסיפור הזה, אתה לא רק מחפש אותו שם, אתה מחפש אותו בעומק החיים. יש לזה המון המון השלכות אמוניות. לכן אמרנו שאמונה תלויה בשמחה. אולי לא אמרנו את זה עליהם, אבל נגיד את זה בהמשך. שאמונה תלויה בשמחה, כי אמונה היא כוח נבואי, אומר אדמו"ר מתלסצנה, שאמונה תלויה בשמחה. שכמו שאין נבואה שורה אליה מתוך שמחה, אין אמונה שורה אליה מתוך שמחה. כי כדי להאמין אתה צריך לפגוש את כוח הגודל והצומח שבתוכך כל הזמן מצמיח אותך מבפנים. וזו השכינה. ולכן אתה צריך שמחה. כי תנאי כדי לגלות את החיות שיש בעולם, זה לפתוח לשערים של שמחה. יש אין סוף השלכות לדבר הזה, בינתיים אני אעצור פה בשלב הזה, למרות שזה לא סיימנו את השיעור בתחילת הזמן, אבל ניתן לכם להקל קצת, יש פה עוד הרבה, יהיה לנו הרבה מה לפתח, סביב הבסיס הזה שלמדנו היום, על השלמות וההשתלמות, יש לזה אין סוף השלכות. כל כתבי הרב קוק יושבים על הסוגיה הזאת, מבחינה מסוימת, יש עוד נקודות יסוד לכתבי הרב קוק, אבל זה אחד מהם. השלמות והשתלמות, אם אתה מבין ככה את העולם, אתה יכול מפה עכשיו לראות את כל סוגיה, כמו שאמרתי, התשובה, מה זה גאולה. מה היחס לציונות? גם היחס לציונות הוא שונה מתוך המבט הזה. האם אתה מחכה למשיח שיגל אותנו ככה, יוריד לנו בית מקדש, או שאנחנו צריכים לפעול מתוך המציאות, שזה בעצמו גילוי שכינה, גם אם הוא לא לובש כיפה. יש לזה המון 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 השלכות, המון השלכות לסוגיה הזאת, ואז שם עוד נעמיק בהם, כן.
זה שהורים בורים, כאילו מולידים ילד, זה גם סוג של השתלמות?
ברור, כל... אנחנו נדמים להשם כמעט בכל תנועה שלנו. כמו שאמרתי, הגילוי האלוקי הוא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את האדם בצלמו, בצלם אלוקים, ומעגל החיים שלנו הוא מעגל חיים שדומה בהרבה מאוד דברים לדרכים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בעולם. לכן הרבה מאוד מהציורים של בעלי הסוד, כשמנסים לדבר על השם, עם שריח איזה אלוקה. הם מתארו ציורים שאת רואה, הארי לא אמר זה רחם, הוא לא אמר איזה. אבל כשאם היינו יורדים פה לפרטי הציור שלו, זה לא יומן כמה הציור הזה דומה למערכת ביולוגית. עד כאלה שניסו לחשב אפילו כשהוא נותן מספרים, זה מקביל בצורה מטורפת לכל מה שידוע היום המדע הרפואי שעוד לא היה בכלל מפותח. שיש התפתחות של 22 כרומוזומים, לא משנה, זה כאילו מטורף עד כמה רמת הדיוק פה גדולה. מבשרי חזה אלוקה, כל הציורים האלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והבחינות השונות שמתגלות בבריאת העולם, גם הורים מגלים את זה ביחס לילדיהם, מיידבים להשם את זה.
וכשעושים השתלמות בצורה לא טובה, אז מה קורה? כאילו, יש מצב כזה?
יש מצב שנקרא גלות השכינה, שבה האדם תוקע את ההשתלמות. הוא תוקע את השכינה. השכינה רוצה לגאול את העולם, להעלות אותו למעלה, והאדם חוטא, ובזה לא מאפשר לכוח הצמיחה הזה להתרחש. זה נקרא גלות השכינה. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, מקווה שזה יעבור בשלום, ותנסו להקל, ואנחנו נפגש בצורה יותר...